שלום וברכה. אנחנו רוצים להמשיך עם המהלך שהתחלנו פעם שעברה. למדנו מתוך ספר שנקרא ספר המידות. זוכרות, ציללנו, עברנו ככה כמה שלבים בספר. התחלנו מהפסוקים של בריאת האדם, בריאת בעלי החיים. אנחנו לא נתחיל משם, נתחיל בצד השני של הדף. בתוך המהר"ל גם נעשה חזרה על ה... יכלול בתוכו גם את הנקודה הקודמת, וככה בגלל שאין לנו שיעור במהר"ל השבוע, אז יצא לנו ככה השלמה. אנחנו נלמד היום מהר"ל, אבל לא את הספר שאנחנו לומדים בדרך כלל בימי חמישי, אלא מתוך ספר תפארת ישראל. כי שוב, אנחנו בשיעור הזה עוסקים בעולם המידות, בעולם הנפש, והתחלנו צעד ראשוני בספר המידות, ואת הצעד השני אנחנו עושים על ידי המהר"ל בספר תפארת ישראל, פרק א'. בסדר? כולם מדברים? אז עברנו בעצם לצד השני של הדף. וגם פה, כיוון שכבר התחלנו את המהר"ל וקצת ראינו את הצורת כתיבה שלו, הוא גם פה יתחיל מתוך בירור שעוסק במהות האדם, מאוד מסודר, והלב יהיה במדרש מסכת קידושין, שאיתו המהר"ל ירצה ככה לחדד לנו את הנקודה של מהות האדם, מהות נפש האדם. אז אנחנו מתחילים, בסדר? חילקנו את זה לפסקאות, פסקה א'. הנבראים אשר ברא השם יתברך בעולמו. כולם הם פועלים בעולם אשר נבראו בו. וכל אחד לפי מעלתו וחשיבותו, גודל פעולתו. אז אומר לנו מהר"ל, יש הרבה נבראים בעולם, השם ברא עולם מאוד רב ומגוון, וכל הנבראים פועלים בעולם, כל אחד לפי מעלתו וגודל פעולתו. אבל הנבראים יש להם איזה פעולה, איזה הבאה שהם מביאים בתוך העולם. והוא מפרט, הנה השמיים וכל צבא השמיים כולם פועלים, מסבבים הרקיע ופועלים בתחתונים, כמו שברעם השם יתברך וסידר אותם. וכן התחתונים כולם פועלים. הארץ היא שפועלת ומוציאה צמחה, וכל אשר יוצא מן הארץ היא פועלת. וכן המים פועלים, מרווים ומצמיחים האדמה. הרוח גם כן מגדל הכל כמו שהוא ידוע, וכן האש כמו החמה מחמם ומגדל הכל, וכן כל בעלי חיים וכל המינים שבעולם. לא לתוהו ברעם, לא נבראו סתם לתוהו, רק נאמר להם פרו ורבו מילאו את הארץ, עד שאין אחד בטל, והכל פועלים בעולם אשר נבראו בו. אז אנחנו נראה שהמהר"ל בהתחלה ייראה, הוא נותן לנו איזו סקירה כללית על העולם ועל הנבראים, אבל לאט לאט המטרה שלו תהיה להגיע אל האדם, לברר את מהותו של האדם. אבל אנחנו מתחילים מבחוץ. אנחנו מתבוננים על העולם ורואים בו הרבה הרבה נבראים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, וכל נברא הוא מביע איזה הבאה בעולם, הוא פועל איזה פעולה בעולם, השמש מחממת והמים מרווים ומצמיחים את האדמה, והרוח מגדלת, ובעלי החיים, כל אחד עם נקודת האופי המיוחדת שלו, הנקודה המאפיינת אותו, וכל אחד יש גם איזו פעולה, איזו הבאה שהוא מביע בתוך העולם. לא לתוהו ברעם. העולם הולך וניזון מכל מיני הבאות שכל אחד מהנבראים מביע בתוכו, ובסוף, כמובן שיש גם שיתוף פעולה. אז השמש מחממת, והמים מקררים, והרוח מגדילה ומצמיחה, אז יש רווח מכל אחד מהנבראים. אבל כל אחד מהנבראים יש לו את אופיו ואת הפעולה שפועלת בעולם. ב', וכל פעולה היא מתייחסת אל הפועל. כי החמימות אשר הוא פעולת האש מתייחס אליו. וכן הקרירות מתייחס אל המים, אשר הם פועלים הקרירות. וכל בכל הדברים מתייחסת הפעולה אל הפועל. אנחנו עדיין במבט הכללי הזה שרואה פה איזו חוקיות, שיש בעולם נבראים שונים, וכל נברא יש את האופי שלו, כל נברא פועל פעולה בעולם, ויש קשר בין הפועל לבין הפעולה שהוא פועל. זאת אומרת, יש לו איזה אופי, נגיד השמש, יש לה חום, או האש, יש לה חום פנימי, ואת החום הזה היא פועלת בעולם, היא מחממת, היא מבשלת, היא שורפת. את אותה תכונה שקיימת בה, היא פועלת בעולם, היא מעניקה, יוצאת אל הפועל בתכונתה. יש קשר בין התכונה לבין, כמובן, מה שיוצא ממנה לתוך המציאות. זה נקרא שהפעולה מתייחסת אל הפועל. זאת אומרת, יש איזה פועל, איזו תכונה מסוימת באותו נברא, והתכונה הזאת יוצאת דרכו אל הפועל ופועלת בתוך העולם. טוב, עד כאן מין מבט כללי כזה, סקירה כללית. ועכשיו מתחיל הבירור של המהר"ל. כן? מתוך הסקירה הכללית בואו נגיע אל האדם. ומעטה, האדם אשר הוא נבדל מכל שאר בעלי החיים מצד הנפש, שאין נפשו נפש בהמית, רק נפשו נפש שכלית, לא כמו שאר בעלי החיים הטבעיים, שאין נפשם רק טבעית. קודם כל הערה בטקסטואלית, בפענוח המילים. כשהמהר"ל אומר, פשוט יופיע לנו הרבה, הביטוי רק אצל המהר"ל, בדרך כלל התחלף במילה אלא, כמו כאן, לא כמו בשאר בעלי החיים, שאין נפשם רק טבעית, אלא טבעית. נפשם של בעלי החיים איננה אלא טבעית. בעוד שנפשו של האדם היא לא רק טבעית, אלא שהמהר"ל קורא שכלית. שכלית בלשוננו רוחנית. בסדר? לא שכלית של חשיבה. שכלית, בלשון הראשונים הרבה פעמים, רוחנית. אז בואו נראה, מה אומר פה המהר"ל? אנחנו באמצע המשפט עדיין, אבל אני כן רוצה לפתוח סוגריים כדי להזכיר לנו פה, בדיוק פה בנקודה הזאת, עסקנו הרבה בשיעור של שבוע שעבר, ולכן מפה אנחנו בעצם עולים קומה. אומר לנו המהר"ל, יש פה איזה נקודת מוצא ברורה. שבה עסקנו שבוע שעבר, שנפש האדם איננה כשאר נפשות בעלי חיים. זוכרים שאפילו ראינו את הביטוי הזה, נפש בעלי חיים, נפש בן אדם. אבל אמר לנו ספר המידות, בואו נתבונן בפסוקים ונראה שנפש האדם מורכבת אחרת לגמרי, מורכבת משמיים וארץ, כמו שדיברנו, מנשמה וכו'. ובוודאי אומר המהר"ל שזה מונח לנו כהנחת יסוד, שהיא פשוטה, שהיא גם במבט האנושי הפשוט מזהה אותה, שנפש האדם היא שונה במהותה. קראנו לזה, היא לא באה מן הארץ, היא לא עוסקת רק בארציות, רק בקיום הטבעי, החומרי, אלא היא מן השמיים, יש בה עולם אחר לגמרי, יש בה תוכן אחר, תוכן רוחני, תוכן עליון, תוכן שכלי, המהר"ל קורא לו. וזה נקודת מוצא, שיש פה מין אחר לגמרי, מהות אחרת לגמרי. למרות שיש נפש בנפש, כן? בסדר? אז פה בעצם עשינו סוגריים, נזכרנו בשבוע שעבר. נמשיך את המשפט. אומר המהר"ל, כיוון שמונח לנו שנפש האדם היא נבדלת, שונה לגמרי, באופן מהותי, משאר בעלי החיים, שאין נפשו של האדם נפש בהמית, רק אלא, אמרנו רק זה אלא, נפשו נפש שכלית. לא כמו שאר בעלי החיים הטבעיים שאין נפשם רק טבעית. טוב, לכן מה? אומר המהר"ל, בואו נחבר את זה לחוקיות שזיהינו אותה, ונראה איך זה בא לידי ביטוי באדם. מחויב שיהיה לו פעולות מתייחסות אל נפשו השכלית האלוקית. ויהיו לו פעולות שכליות אלוקיות. שכבר אמרנו, כי כל פעולה צריך שתהיה מתייחסת אל הפועל. זאת אומרת, כיוון שזיהינו שבתוך העולם יש חוקיות כזו, שכל נברא יש לו את הפעולה שלו בעולם, את ההבאה שלו בתוך המציאות, שהיא באה כהבאה המיוחדת שלו, היא מאפיינת אותו, את המהות שלו, הפעולה מתייחסת אל הפועל. ומהות האדם באופן עמוק ומשמעותי היא שונה מהמהות של בעל חיים. אם כן, גם פעולת האדם חייבת להיות שונה מפעולת בעלי החיים. ההוצאה אל הפועל של המהות השונה חייבת להיות שונה. כי לכל פועל יש את הפעולה שהוא מביע. הוא בעל תוכן מסוים, ואת אותו תוכן פנימי עניינו להופיע בחיים, להופיע בעולם. בקוף יש תכונה קופפית והיא יוצאת על הפועל. וכך הלאה, בכל נברא, באש וברור. עכשיו, אם אנחנו מזהים שהאדם הוא יצור שונה מבעלי החיים במהות, המהות הפנימית שלו, אז לא מספיק להגיד שהוא שונה. המהר"ל יקדים אותנו עכשיו עוד צעד, מעבר למה שראינו שבוע שעבר. אם הוא שונה מהותית, כל דבר שהוא שונה באופן מהותי, חייבת להיות לו פעולה שונה. פעולה שונה, לא פעולה חד פעמית, אלא הופעתו במציאות היא צריכה להיות שונה. כי כל פועל, יש לו פעולה שמוציאה אותו אל הפועל, דווקא אותו. אם אתה אומר ששני דברים אותו דבר, כן? לא, זה הבדל חיצוני, זה כלב וזה כלב, וזה כלב מסוג אחד, וזה כלב מסוג אחר. סך הכל הפעולה שלהם, ההוצאה שלהם לפועל, תהיה די דומה. הם שייכים לאותה בחינה, לאותה מדרגה. ממילא הם יצאו לפועל בצורה דומה. אבל אם האדם הוא שונה במהותו הפנימית, כל תכונתו הפנימית היא שונה. תכונה פנימית מחייבת הוצאה לפועל באופן שונה. חייב להיות שתהיה לו מדרגת חיים אחרת לגמרי. שתצא אל הפועל באופן מהותי שונה מאשר בעלי החיים. בואו נחדד את זה קצת יותר, בסדר? אנחנו יודעים שאנחנו משחקים כולנו, שיחקנו, חי, צומח, דומה, יש מדרגות במציאות. מופיע, גם במערל וכמה מקומות, למשל, במדרגת הדומם עניינה רק המסה, נכון? החפץ, הדומם. הצומח שנתלש מהשורש שלו גם הופך לדומם, נכון? זאת אומרת, בצומח כלולה מדרגת המסה, מדרגת החומר. אבל הוא חומר והוא גם צומח. אבל זה לא מדויק להגיד שהוא חומר וגם צומח. כי אם הוא לא יהיה צומח, מהר מאוד, הוא גם לא יהיה חומר. הוא ינבול, זה לא כמו עץ שהוא חומר והוא נשאר חומר. הצומח שבו הוא נותן חיים גם לדומם שלו. ואחרת הוא פשוט מרכיב. וכן הלאה, מדרגת החי היא גם צומחת. היא גם צומחת. יש בה גם החי, יש בו את המרכיב הצומח. אבל הוא גם חי. אבל זה שהוא חי, בזכות זה הוא גם צומח. כיוון שהתחדשה פה מדרגה חדשה של בעל חיים, לכן הוא גם צומח וגם דומם. כל המדרגות האחרות הן יוצרות על הפועל מתוך החידוש שבו. החידוש שבו זה הוא. הוא חי. יש בו גם את המדרגות התחתונות יותר, אבל במהות הוא חי, הוא משהו אחר לגמרי. ואם החי הזה יתנהג כצומח, משהו שם לא תקין לגמרי. משהו שם חולה לגמרי. אין, זה לא זה. זה משהו, כן? לא תקין. כן? אם יש איזה כלב שהוא רק יושב בצד ומתנהג כמו צמח ורק גדל, אנחנו יודעים שעוד מעט הוא ימות. זה לא, אי אפשר ככה, זה לא בעל חיים. הוא קודם כל חי, ומתוך כך הוא גם צומח ודומה, יש בו את כל המדרגות האחרות. אבל יש בו איזה חידוש, הוא חי. עכשיו אנחנו עולים קומת האדם. יש בה חידוש פנימי, אומר המהר"ל ודאי ש... היא ודאי שונה באופן מהותי. אם היא שונה באופן מהותי, מה החידוש שלה בהוצאה אל הפועל? במה היא שונה מבעלי החיים בצורה מהותית? איזה בשורה חדשה, איזה הבאה, איזה הוצאה אל הפועל חדשה היא מביאה במדרגה שלה. לא מספיק להגיד המדרגה שונה. מדרגה שונה זה פעולה שונה, כמובן ההוצאה אל הפועל תהיה שונה. נשים לנו המהר"ל את השאלה, במה? במה מתבטאת, שבוע שעבר עסקנו בשאלה במה מתבטאת הקומה הפנימית של האדם בשונה מהקומה הפנימית של בעלי החיים, והגדרנו את זה על פי ספר המידות, שבעלי החיים עניינם הארץ, זאת אומרת הקיום, והאדם עניינו מה שמעל הארץ, נכון? זאת אומרת הוא בא ממקום עליון. המהר"ל עכשיו לוקח את זה לבירור חדש. כל דבר בעולם, אם הוא שונה באופן מהותי, יהיה לו הבאה שונה, יהיה לו ביטוי חדש לגמרי. במה שונה ההבאה של האדם את מהותו מבעלי החיים. בסדר? ולכן הוא התחיל קודם כל מסקירה כללית, לאט לאט, ואז הוא עובר לברר את קומת האדם. כל זה כהכנה למדרש שעוד מעט הוא יכניס אותנו לתוך. עד כאן בסדר? אז אומר המהר"ל, אז אין כאן הוא מניח את השאלה. במה האדם שונה? מה הפעולות המאפיינות את הנפש האלוקית של האדם? מה הוצאה אל הפועל שלו היא שונה? ועכשיו תראו את ה... עוד לפני התשובה. התשובה תתחיל, אנחנו נגיע למדרש ומתוך המדרש, אבל הוא מוסיף לנו פה את הבירור שקשור למה שדיברנו עכשיו. ומפני שתמצא אדם משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים בהרבה פעולות, הרי אמרנו שקומת האדם כוללת בתוכה גם כן את קומת בעלי החיים. הוא גם אוכל, והוא גם שותה, והוא גם ישן, והוא גם נלחם על שיהיה לו קורת גג, והגנה מהאויבים, הרבה הרבה פעולות שמשותפות בין האדם לבעלי החיים. אבל לא את זה אני מחפש. ודבר זה בוודאי מצד הנפש החיוני אשר באדם, אשר בו משתתף עם שאר בעלי החיים הטבעיים. אמרנו, האדם כולל בתוכו גם את מדרגת בעלי החיים, ממילא הוא יכלול בתוכו גם פעולות שעניינם כמו בעלי החיים, הגנה ותזונה ושמירה וכו' וכו'. אבל לא זאת הייתה השאלה. השאלה הייתה במה הוא שונה. אם הוא שונה פנימית, הוא חייב לצאת אל הפועל באופן שונה. וכל מה שהוא עושה בשביל להתקיים, שייך לבעל החיים שבתוכו. שייך לקומת החיוני שבתוכו. זה עוד לא התחיל לסוף את קומת האלוקית שבתוכו. אבל אי אפשר שלא יהיו לו פעולות גם כן מתייחסים אל נפשו השכלית האלוקית. זה לא הגיוני, על פי מה שאנחנו מתבוננים בעולם. הכלל הזה של לא תוהו בראה, כל דבר נברא כדי לצאת אל הפועל. במה אדם מוציא לפועל את הנפש השכלית האלוקית שלו? כי לא יגרע כוחו, לא יכול להיות שאין לו הוצאה אל הפועל. מה, הוא שונה מכל הנבראים? כי מה שהאדם הוא בנאי ונגר ועושה מלאכת האפייה והבישול וכיוצא בזה מתיקון הבגדים. ופה מעלה המהר"ל אופציה. אולי נאמר שזה הדבר המיוחד. ברור שרואים הבדל. מה זאת אומרת? אתה לא רואה. בעלי חיים, איך הם אוכלים? הם פשוט הולכים וטורפים איזה משהו. צורה גסה, פרימיטיבית, הולכים, לוקחים, אוכלים את הדשא, אוכלים בעלי חיים. האדם הוא מבשל, הוא משקיע, הוא... בעלי חיים הולכים וגרים באיזה מאורה. האדם בנאי ובונה לעצמו בניינים, ועושה את הכל בצורה הרבה יותר חכמה ומושקעת, אולי זה ההבדל. אומר המהר"ל, כי מה שהאדם הוא בנאי ונגר, הוא עושה מלאכת האפייה והבישול, וכיוצא בזה מתיקון הבגדים, הוא גם כן משקיע בלבושו וכו', שוודאי אף כי דברים אלו צריכים לו נפש שכלית. אין ספק שאדם ישתמש לזה בכישרונות ובשכל שלו. מי הוא ערב לי שהדבר הזה הוא מצד השלמות שבו? מי הוא ערב לי? זה המהר"ל עוד לא אומר אמירה מוחלטת, הוא בא לבשל לנו את העניין. בואו נבדוק באמת. האם שם מתבטאת שלמות האדם? בזה שהאדם עושה את הדברים בצורה הרבה יותר מתוחכמת, שכלית, כן? מי הוא ערב לי שזה הביטוי של השלמות שלו? והרי ראוי ומחויב שיהיו לו פעולות אלוקיות שיפעל בעולם אשר בראו כפי מעלות נפשו האלוקית. בזה מתבטא נפשו האלוקית. שהוא יודע לבנות בניינים ולחשב חשבונות ולהשיג את האוכל או את הבית שלו בצורה יותר מתוחכמת. אולי כל הדברים האלה אשר זכרנו הם מצד חיסרון שבאדם. כאן אומר המהר"ל משפט לא ברור, אבל הוא יסביר אותו דרך המדרש. אבל הוא עדיין מעלה את זה לשאלה. יכול להיות שכל הטכנולוגיה והפיתוח והכישרון הזה שאדם כל כך משקיע בשכלולים האלה שהוא מפתח את העולם, בנאי ונגר ומבשל ואופה וכו' וכו', יכול להיות שזה עדיין לא התחלנו לגלות את מעלתו, אולי אפילו זה חלק מהחיסרון שלו. איך זה חלק מהחיסרון שלו? אז לכך נידרש למדרש. בסדר עד כאן? אוקיי. עד כאן הקדמה. כן, פה אנחנו נכנסים למדרש מסכת קידושין. מדרש מעניין, הייתי אומר אפילו קצת ציני. ששוב, הנושא שלנו זה הבנת קומת האדם וההוצאה שלו אל הפועל. אל מול בעלי החיים. ובסוף קידושי תניא רבי שמעון ברבי אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל ושואל חנווני. פותח רבי שמעון באיזו אמירה משונה קצת. תשמעו, אני לא יודע, אף פעם לא ראיתי צבי שעושה, קייץ זה, זה מקצוע של מוכר, מוכר פירות. אדם שאדם מוכר פירות ומייבש אותם, מוכר אותם, פירות מיובשים. ואריה סבל ושועל חנווני. לא, לא ראיתי בעלי חיים שהם בעלי מקצוע ככה, שעובדים לפרנסתם באיזה מקצוע מיוחד. והם מתפרנסים שלא בצער. והם לא נבראו אלא לשמשני. ואני נבראתי לשמש את קוני? במילים פשוטות, הם נראו לשמשני, הם תחתיי. אני נזר הבריאה, נבראתי לשמש את קוני. ומה אלו שלא נבראו אלא לשמשני, מתפרנסים שלא בצער? ואני שנבראתי לשמש את קוני, על אחת כמה וכמה. אלא שהראותי את מעשיי, וקיפחתי את פרנסתי. שנאמר, אבונותיכם יתו אלה. עד כאן. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכול נהיה. מה אומר לנו רבי שמעון? מין תלונה כזאת, כן? אבל תלונה שעומדת מאחורי החוכמה, שבאה לשאול שאלה אולי מטלטלת. בואו נשווה את חיינו, אומר רבי שמעון, לבעל חיים ממוצע, היפופוטם לצורך הדוגמה. מה צריך ההיפופוטם הזה לעשות בשביל להסתדר בחיים? שום דבר, פשוט שום דבר. הוא קם לו כל יום 12 בצהריים, מתמתח, שכשך את עצמו בבריחה הקרירה, יוצא לסיבוב, אוכל כמה שיחים בדרך, הוא פנוי להמשך היום, חוזר לבריכה, להמשך היום. הרבה אנשים שהיו חותמים על לוז כזה. נזכיר לי קצת תחילת שיעור א'. מה לחלום? מה האדם צריך לעשות בשביל להסתדר בחיים? עבד עבדים. לא נעים לומר. לוקחים אותו, ילד קטן, מגיל צעיר, תלוי מאיפה חושבים את זה, אבל כבר מהגן מתחילים כבר להכין אותו. להכין אותו, כן, מלחמת החיים לפניו. זה עוד מילא. יש כאלה שמהדרים עוד לפני כן, תינוקות, קונים להם אוניברסיטה, נכון? תינוק, יש כזה משחק לתינוקות, אוניברסיטה שיהיה. די, די מאן באת ולאן אתה עולה. אבל, בסדר, תינוק עוד איכשהו נותנים לו קצת להשתובב. תנו לו כמה שנים טובות לפני שהוא מתחיל לסבול. מגיל 6, כל יום, שעות רבות, תיכנס למקום סגור ואפורי, ויהיה צריך לשבת ולעסוק בשעות רבות של למידה ושל עבודה קשה מאוד. וזה לא יגמר בבית ספר, זה יגמר אחר כך בבית. בהתחלה עושים את זה קצת יותר נעים, אבל זה רק ההתחלה. 12 שנים. 12 שנים. כל יום, כל יום, קצת חופשים, כן, יפה. תנאי עבדות לא רעים, ואחר, 12 שנים זה לא נגמר. נראה לך שזה נגמר, רק התחלת. וכל השנים הטובות, וכל בני הנאורים, הכל מושקע, רוב האנרגיה ורוב הזמן, כדי שאחר כך תוכל להיכנס למלחמה הבאה, ולהשיג לך מקום טוב באוניברסיטה, ותוכל גם שם להמשיך להיאבק, וכן, ואת רוב השנים, ואת כל האנרגיה, ואת כל ה... כן, זה תואר ראשון, זה לא מספיק, מה אפשר לעשות עם תואר ראשון, זה תואר שני. תואר שני, כל הכבוד, עכשיו את יכולה באמת להתחיל לעבוד בעבודת פרך. עד הפנסיה. כל זה בשביל מה? שיהיה לחם לאכול ובגד ללבוש. ההיפופוטם צוחק עלינו, מת מצחוק. מה זה? איפה האדם נזר הבריאה? מה? מי רוצה חיים כאלה? איזה בעל חיים יחליף איתך? זאת אומרת, מה אתה אומר? את כל השכלול של החיים, אתם, כל התארים עם הלפטופ והתואר שלי, בשביל מה? כדי שתוכלו לחיות, לקנות איזו דירה ב-4 חדרים, ויהיה מה לאכול, ולסגור את החודש. מה? בעל חיים סוג ג' עם כל העוצמות וכל הכישרונות וכל השכל וכל הזה, זה הכל בשביל לשרוד, בשביל לחיות. הוא עושה איזה פי כמה וכמה יותר טוב, וגם אין לו תסכולים וגם אין לו מריבות להיכנס לאוניברסיטה ומי יקבל את התואר הזה ואת העבודה הנחשקת. לא היפופוטם ולא הפינגווין ולא ה... לא יודע מה. אז במה הגדלות של האדם? מבינות את זה? כמה זה... זה ציני, ציני עד מטלטל. מימיי לא ראיתי, צבי קייץ ואריק סבל ושואל חנווני. מה אתם משחקים אותה? כאלה אינטליגנטים, כאלה מחשיבים את עצמם, מלאים הוד וחשיבות. ואיפה החשיבות? בעל, אולי יש עוד כמה בעלי חיים שעובדים קשה כמוכם. נמלה, אני יודע. אתם בעשירון התחתון של בעלי החיים שעובדים הכי קשה. ויש בו. איפה גדלות האדם? וכל ההתפארות, אומר רבי שמעון, והם לא נבראו אלה לשמשני. ואני לא נבראתי אלה לשמש את בורי. שאלה קשה. מה התשובה שלו? מה התשובה? טוב בכל. מה השאלה? השאלה היא, משהו פה לא נשמע הגיון? אם אנחנו טוענים שהאדם הוא יצור עליון יותר, כן? ותופסים את עצמנו, לכאורה, יותר עליונים, יותר נזר הבריאה וכו'. המשווה, החיים של אדם, החיים של בעלי חיים. החיים של בעלי החיים, אם המטרות של האדם זה הקיום, כל מרוץ החיים בשביל להתקיים, להגיע לבגד ללבוש ולחם לאכול וקורת גג, אז באחלי החיים עושים את זה בצורה הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר נוחה, הרבה יותר... אז איפה פה גדלות האדם? עוד פעם, שאדם... אז זה ודאי צודקת, שם ודאי המהר"ל חותר, שלא ייתכן שקיום האדם הוא בשביל הקיום הגשמי. ודאי. אבל מעבר לזה, עוד אני רוצה להתחיל מהמילים שלו. מה ביחס לצורת החיים הזאת, שאנחנו כל כך משועבדים אל העיסוק הגשמי בצורה כל כך אינטנסיבית, מה התשובה שלו ביחס לנקודה הזאת? מה? יותר בכל? מה זה אומר? מה זה אומר?
זה לא היה
בדיוק, זה לא אמור להיות כך. זה מה שאומר. זה לא אמור להיות כך. זה תוכנית מגירה. אחרי שאנחנו ירדנו ממדרגתנו. זה לא קומת האדם כפי שהיא אמורה להיות בשלמותה, וכפי שהייתה וכפי שתהיה. הראיה שמה? מה הראיה שזה לא קומת האדם האמיתית? העיסוק האינטנסיבי הזה כל כך בגשמיות, בלהוציא את הלחם. מה הראיה שזה לא אמור להיות כל כך סיזיפי, כל כך קשה? כי זה לא היה, זה תוצאה מהכללה, נכון? נכון? זאת אומרת, לא הלחם הוא הכללה, אבל זיעת אפיך שבדרך אל הלחם, זיעת אפיך זה כל מה שתיארנו, הסיזיפיות שמאחורי החיים הגשמיים, שזה הייתי אומר, עודף ההשקעה, האינטנסיביות שלוקחת לנו, האנרגיות המרובות שלוקח לנו העולם הגשמי, זה לא קומת האדם האמיתית, זה קומת האדם אחרי החטא. ולכן, להתפאר שהאדם יודע להשקיע בבניין הבניינים ובפיתוח העולם החומרי, ולהגיד שם נמצאת קומת האדם, זה ודאי לא נכון. זאת אומרת, גם לפני החטא, האדם היה צריך לעסוק בלהוציא את הלחם, אבל זה לא היה בזעת הפך. זה לא היה בזעת הפך. זאת אומרת, האדם לא אמור להיות שקוע כל כך עם ליבו והשקעת האנרגיה והזמן, כל כך במציאות החיים הקיומית. אז למה זה ניתן לנו כקללה? בואו ננסה לחשוב. איפה האדם היה לולי חטא אדם הראשון? לא היה זרת הפך תאכל לחם. היינו יכולים להגיע לקיום גשמי טוב ובריא בלי הרבה השקעה. שעתיים היום. אף אחד לא צריך יותר מזה. מה היינו עושים? מה? יותר בכל. גם יש לך פה את המואזין הזה לחאות בו. קודם כל היה לנו יותר זמן. ואז השאלה מה היינו עושים איתו. באידיאל, זה מה שהיינו עושים איתו. זאת אומרת, באידיאל קומת האדם היא להיות אדם. מה זה להיות אדם? להוציא אל הפועל נפשו האלוקית. במה? יש כל כך הרבה רעיונות. כל כך הרבה רעיונות. בלימוד תורה ובעשיית חסד ולהביא ברכה וללאמץ ילדים ולטפל בתי חולים ומה, איזה, העולם היה גן עדן, גן עדן. אם האדם היה מנצל, אם קודם כל היה לו כל כך הרבה אנרגיות וזמן פנויים ואת כולם הוא היה מנצל להוציא לפועל את הטוב האלוקי שבו וכן, ולהיות כמה שיותר שייך אל הדבקות בעולמות העליונים ומשם לרדת מהשמיים אל הארץ ולהביא ברכה ולתקן ולעזור ולפעור זה, אדם היה עוסק בזה לא לפרנסה אלא לעשות טוב כי זה האדם אלא שלפחות כרגע לא זכינו בגלל החטא אחרי מציאות החטא, אם עכשיו יינתן לנו כל הזמן הזה וכל האנרגיה הזאת וכל... יש להניח שרוב בני אדם זה לא יהיה, תועל לשם. זה לא יהיה תועל לעשיית טוב וחסד ותורה ומעשים טובים אלא כפי שאומר הכלל שבטלה מביאה לידי שעמום ושעמום בלי חטא. והאדם מייצר לעצמו עוד ועוד ועוד אנרגיות על גבי אנרגיות של, של, של המתת הזמן וירידה למקומות יותר ויותר נמוכים. ולכן העונש של זיעת אפיך הוא עונש שהוא שומר עלינו, כמו כל העונשים בתורה. עונש בתורה הוא ביטוי למדרגת החיים שלנו, שכרגע היא נמצאת שם, אבל עכשיו זה את הפרח בשבילנו, זה מתנה. זה אדם שעובד ועמל ומשקיע וחי חיים של עשייה ועמל לפרנסתו ולפרנסת ביתו. זה שומר עליו. זה שומר עליו, זה חשוב לנו מאוד השלב הזה. אבל לא לחשוב ששם זה נגמר. מבטלה שמביאה לידי שימום, שמביאה לידי חטא. מאנרגיות עצומות שהוא עוד לא יודע לתעל אותם. למקום האידיאלי, האדם. כן? ואת, אנחנו בעצם עכשיו מתחילים להבין שיש פה, איזה שיקום שאנחנו עושים לעבור. כן? שיקום קומת האדם. ברגע שירדנו ממדרגתנו, ואנחנו כבר לא עוסקים כל הזמן בלהיות בני אדם. זאת אומרת, להיות בני אדם זה לחיות קודם כל את הנפש האלוקית שלנו. ככה יוצא. גם לפי מה שראינו שבוע שעבר, גם השבוע. קודם כל להיות בני אדם, זה לחיות את הנפש האלוקית שלנו. ללמוד מי אנחנו ולהתחבר לקדוש ברוך הוא, ולהתחבר לכל האור שיש בנו, ולחסד ולטוב, ולעשות עולם ישר, ולעסוק בכישרונות שונים, ולהביא ברכה. לא בשביל הקיום, הקיום הוא חשוב, אבל בסדר, עם כל הכבוד, ארוחת צהריים. אבל יש מה לעשות, כבני אדם. ולהביא טוב, ולהביא מזור, ולשכלל עם האמנות, והמוזיקה, והשירה, לברוא עולם מלא בהבאות של טוב, כל כך הרבה מה, קומת האדם יכולה, ותהיה בעזרת השם, כל כך גדולה ועצומה, והיא תחיה את הטוב כמנוע של כל כישרונות החיים. לא בשביל עצם הקיום. הקיום הוא קומה א', כמו שאמרנו, זה הנפש הבהמית שלנו, יצחק קיום. נצחה אורת צהריים, נצחה לישון, נצחה קורת גג. אבל סביב זה, זה חיינו. בשביל זה באנו, בשביל להתקיים, בשביל לאגור שניצלים. זה המטרה. להיות בכל הזמן בקומת הקיום היא הבסיס. כמו שאמר על הציף פה את השאלה, איפה אנחנו? איפה האדם מתבטא? אל תגיד לי בשביל הקיום הגשמי, זה גם, זה בעלי החיים שבתוכנו. כמו שבעל חיים, הוא גם צריך לצמוח, אבל הוא בעל חיים. האדם צריך להתקיים, אבל הוא אדם. וקומת האדם שבו היא בטוב האלוקי שבו. והטוב האלוקי הזה הוא עיקר חיינו, הוא לא איזה תחביב או איזה עיסוק רוחני לשנה לפני שיוצאים לחיים האמיתיים. הוא החיים האמיתיים. ההכרה והחיבור לנפש האלוקית שלנו ולקדוש ברוך הוא שהוא המקור שלה ויכולת להוציא אותה אל הפועל ולהביא אותה לידי ביטוי בעולם ולעשות טוב ולהביא את העולם הזה למקומו האידיאלי ולגאולתו, זה מהות האדם, זה הנפש האלוקית שבו, שם הוא מתחיל להיות האדם שבו. אלא אנחנו צריכים את השיקום הזה לעשות, ככל שאפשר לומר, ככל שאנחנו נהיה יותר בני אדם, ככה חטא אדם הראשון ילך ויתוקן. ככל שחטא אדם הראשון ילך ויתוקן, הקדוש ברוך הוא יוכל להחזיר לנו את האנרגיות שראויות לנו ולהפחית מכללה, זה עד הפך תוכל לך, כדי שנוכל יותר לעסוק בטוב. לפני החטא מה? המציאות, תלוי באיזה מובן, המציאות הרוחנית, האידיאלית של דרך, כן, כן, אפילו יותר ממנה, אבל קודם כל נגיע אליה, הרמח"ל כותב, קודם כל אנחנו נגיע לקומת אדם הראשון לפני החטא, ואף יותר, נוריד אותה פה לתוך כל רבדי החיים. אבל המציאות הרוחנית הזאת, שבה האדם יודע את מהותו ואת ערכו, והוא פועל בחיים לא בשביל לחיות, אלא הוא חי כדי להיות מי שהוא ולהוציא לפועל את הטוב שבו וכולו מלא בעשייה חיובית ובטוב ובהתעלות, כן? וזה יסוד, זה מי שאנחנו, וזה יסוד הברכה לעולם, יסוד השמחה לעולם.
זה המדרגה שלי,
זה חיובי למי שאנחנו עכשיו. האדם הראשון גם היה, הוא לא היה ישר משועמם, הוא נשלח לגן עדן לעובדה ולשומרה. האקטיביות והפעולה, כן, של, כן, כתוב בספרים, של עובדה ולשומרה, זה השורש שעשה ולא תעשה. כן, עובדה ולשומרה. המון המון מה להוציא לפועל, אבל לא מתוך עולם שכבר התמלא בטומאה, ועכשיו אנחנו נסים לשרוד בו וצריך ללכת לעבוד, כי אם לא נלך לעבוד, אז בזמן הזה אנחנו נגלוש ב... אז זיעת הפיך זה העיסוק האינטנסיבי בגשמיות, שבא לשמר אותנו מהבטלה שמביאה לידי חטא, כדי שנוכל לחזור ולקבל את הזמן הזה ולעסוק בהרבה הרבה עשייה של טוב, כן? של לעובדה ולשומרה, כן? שאליה ודאי אדם מכוון. אדם לא נשלח לעולם הזה כדי לשרוד איכשהו, לעסוק כל הזמן בסורדנות פיזית, בסורדנות רוחנית ואיכשהו, לא, אנחנו רוצים להביא גאולה לעולם. גאולה לעולם זה מדרגת חיים אחרת חדשה, הרבה יותר עליונה, הרבה יותר תאורה, הרבה יותר חיובית. כן? זה לא זה שרק ששומרת על עצמה כל הזמן, כן? איך לשרוד חומרית ורוחנית ולעבור את החיים האלה בשלה. כן? זה אולי גם הזיכרון של ראש השנה, ככה שאנחנו ככה לקראתו. להיזכר, כן? אנחנו עושים איזה זיכרון פנימי כזה, מלכויות, יש מלכות בעולם, אנחנו רוצים לרומם את העולם הזה למלכות הזאת ולחיות, כן? רובד אחר לגמרי של מרכז חיים. כל המציאות של מה? לא, לא, לעמל ולא לזהה. לעמל יולד כן, לעובדה ולשומרה. כתוב גם אצל אדם ראשון היה לעובדה ולשומרה. אבל יש הבדל בין עמל של סורדנות ושל מלחמה במציאות שהיא ברובה במלכות הטומאה, ואני איכשהו מנסה לגשש את דרכי ולשרוד בה, וגם אני עצמי יודע שאם ייתנו לי יותר מדי זמן, אני לא אהיה מלא בטוב, אלא אני אשאב לשם, לבין מציאות שבה הטוב מושל והטוב מולך. והפוך, אנחנו כמה שיותר יהיה לנו יותר זמן, יותר אנרגיה, יותר כישרונות, נביע את הטוב הזה ונתקן ונוסיף טוב ונשכלל אותו. בסדר? העמל הוא כן לכתחילה, הזיעה. הזיעה היא הביטוי של ה... כמו ש... איך... לפעמים לא יודע מה, יש איזה... ילד שאנחנו מפריע בכיתה, אני נותן לו עכשיו איזה משימה, לא יודע מה לעשות. כי כל רגע שהוא פנוי, זה נזק. כן? לא שאני צריך את המשימה שלו, וזה גם לא בכלל עושה לו טוב כרגע. זה לא כמו ילד אחר, שאני נותן לו משימה, שאני יודע שזה מה שיגדיל אותו עכשיו, וזה יפתח עוד כישרונות, כן? אז זה עד תפך לתוך הלחם, זה קצת מהסוג הזה, של פעולה שהיא משמרת אותנו מלרדת עוד יותר, כן? אבל זה מלמד שקומת האדם באמת, אם כיום אנחנו נקבל יותר מדי אנרגיות של זמן, של יכולות, של, כן, כמו שקורה להרבה אנשים שזוכים באיזה פרס כספי גדול, לא תמיד הם זוכים להיות מביאי הברכה הגדולים לעולם. זה לא תמיד עושה להם טוב. זאת אומרת, לקבל שפע צריך להכין כלים. לא, לא, לקבל סתם שפע בלי שיש לך כלים אליו, זה יכול להיות הרסני. בסדר? מובן? הבירור שהמהר"ל מציף פה הוא בירור שבא, בהתחלה הוא ככה קצת טלטל אותנו, נכון? מה אתה עדיין עם כל הגדות שלך, איפה? תראו כמה אתם משקיעים בחומר ובלהתקיים וההיפופוטן צוחק עליכם וכו'. בסדר. אז זה נחמד, נותן לנו קצת, מוריד לנו קצת הגאווה, אבל המטרה היא בסוף לא להשפיל אותנו, הפוך. המטרה היא להגיד לנו, תשמעו, אנחנו במסע מאוד מאוד רציני להרים את עצמנו אל העיקר. קומת האדם, כמו שאנחנו רואים אותה היום, שהחיים החומריים הם המרכז שלה, והקיום, ולשרוד, ולסגור את החודש, משהו שם איבד את הצפון שלו, איבד את המרכז שלו. עכשיו, זה לא שאף אחד לא בא לזלזל בצורך של האדם לעסוק בקומת הקיום. חשוב מאוד, אי אפשר, אנחנו נדבר על זה גם בהמשך, אי אפשר לעסוק בדילוג הקומות, נכון? כל קומה צריכה לקבל את מקומה ואת חשיבותה, אבל זהו, זה מה שרבי שמעון בא לומר לנו. אם אתה, כל עניינך בעולם זה להיות סבל, ואני ראש הסבלי, וקיבלתי קידום, ואני זה, אז האריה הוא צוחק עליך, כי הוא לא צריך להיות סבל. אבל אם כל ענייננו זה רק החיים הגשמיים, אנחנו לא מוצאים שם את שבח האדם. את שבח האדם אנחנו מוצאים כשאדם מתחיל לזהות, רגע. לי יש קומת חיים הרבה הרבה יותר עליונה, ואני חייב לא לשכוח את זה, כי זה בדיוק המקום שבו אני עלול לפספס את העיקר. בעל חיים לא יפספס את העיקר, האדם יכול לפספס את העיקר. לפספס את העיקר הכוונה לפספס את התובנה הזאת שהמשמעות שלי כאדם מתחילה מעל קומת הקיום. מתוך שאני אתייחס אליה בכבוד וברצינות ובאחריות, אבל הקומה שלי כאדם מתחילה מתוך השלב הזה, כשאני שואל את עצמי מה השליחות שלי בעולם, ואיך אני דבק בהשם, ואיך אני עושה טוב, ואיך אני מתקדם בכל העולם הערכי שהוא מעל מה שקראנו השמיים, שהוא מעל העולם של הקיום, אז קומת האדם שלי נחשפת, וזה אסור לי לשכוח. זה לא טרנד של שנה, וזה לא איזה תחביב, זה מהות אדמית שאני חייב לגלות אותה, לדבוק בה, למצוא את הקשר שלי אליה, ולבנות לאורה את החיים. ולהתרומם אליה, ולכן אני, יש לנו את התפילה היומיומית, ולנו את השפעה, ולנו את הדברים שכל הזמן יחברו אותנו אל המהות האדמית הזו, ולקדם אותנו, את עצמנו, כפרטים, כחברה, כעם ישראל, לא לשכוח, להיות נזכרים במהותנו. ואז לאט לאט להרים את עצמנו למהות הזו, וממילא פחות ופחות להישאב, להידרש, כן, לא להישאב. העולם הגשמי יכול לשאוב עד כלות. ולא, זה לא, הרבה פעמים זה גם לא יישאר בגשמיות הניטרלית, זה ירד כבר לגשמיות התמאה. ולשם אנחנו נאבקים. לא להישאב לגשמיות, גם לא הניטרלית. יש לנו קומה הרבה יותר משמעותית לחשוף, להוציא לפועל. וככל שאדם יעשה זה, ככה הקדוש ברוך הוא ייתן לו חזרה את האמון, שהוא, דרך אגב, אני חושב שזה קצת התחיל לקרות. אין ספק שבעולם המודרני, האדם מתחיל לקבל חזרה, כלומר, כללת זיית הפך התוכה לכם, היא הולכת ונרפאת, נכון? זאת אומרת, היום האדם מתחיל לקבל הרבה יותר אנרגיה וזמן ויכולות שלא היו לו בעבר, וזה מעמיד אותנו בניסיונות גדולים, אנחנו צריכים להיות ראויים אליהם. מה אנחנו עושים עם האנרגיה והזמן והיכולות האלה? אנחנו עושים איתם ברכה או חלילה לא? בסדר? כן. אני שמח שאתה שואל את זה, טוב. אז בוא נחדד את זה קצת, זה נכון. זאת אומרת, כל מה נחיות, כאילו, אז יהיה, אז ימלא שחוק פינו. וזו שאלה טובה, אבל היא דורשת לחדד את זה יותר. כשאנחנו נמצאים בדרך לאידיאל גדול, מה ש... להמון המון אנחנו נעסוק בזה בהמשך, כן, אני רק אומר את זה ממש בקצרה, למרות שהשאלה דורשת הרבה יותר הרחבה. אבל אידיאל גדול גורם לכל שלב בדרך אליו להיות עולם שלם ואידיאלי ומשמח בפני עצמו. זאת אומרת, איך אנחנו נשאיר בראש השנה? היום, 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 היום. היום, זאת אומרת, מי שיש לו זיכרון למה הוא שייך, הוא מאוד מאוד שמח היום. כי היום יש לו משמעות אחרת לגמרי, כשאתה יודע לאיזה רצף ולאיזה רוממות אנחנו הולכים ובונים, וממילא היא קיימת גם היום על פי מדרגת היום. והערך של היום לפעמים הוא יותר גדול, למה? כי דווקא היום, כשהיא עוד לא בשיא מדרגתה, והיום אנחנו עוסקים בבנייה ובהתקדמות, לעסוק בבנייה והתקדמות, דווקא כשהם עוד לא ניבטים בשיא שלמותם, יש לזה מדרגה לפעמים עוד יותר גדולה מאשר הדור שיבוא, עתיד לבוא ויגזור את הסרט. הלמידה על העתיד, היא לא באה לומר לנו, וואי, מין כזאת ערגה כזאת שמשאירה אותנו בלי כלום, כן? מין נוסטלגיה, או נוסטלגיה אחורה, או געגועים לאיזו מציאות ואז להבין כמה אנחנו... לא, זה משל טוב, אבל זה... לא יודע, זה משל טוב לעניין. אבל אם אנחנו... אולי חרפה מה... שצריך להתפלל כמו שמלקקים גלידה. אני למשל יותר מוצלח. כאילו, מה הכוונה? שכל... אם יש מתיקות בחיים, אז היא נמצאת בכל... אם יודעים לטעום את המתיקות העתידית, יודעים גם לזהות את המתיקות בכל שלב. כי השלב הקטן, הוא תומם בתוכו את כל המתיקות. רק ככל שאני מרחיק לכת, אני מבין מה תמון. אני מבין מה תמון בסופו של דבר, בכל דבר קטן, בכל התקדמות קטנה, וכל התקדמות קטנה מכילה בתוכה כל כך הרבה, הרבה 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 יותר ממה ששיערתי לפניך. זאת אומרת, הפתיחה של המבט, להבין לאיזה עולם אנחנו שייכים, היא לא בשביל לרוקן את החשיבות של הרבה, הפוך, בשביל להעצים מאוד מאוד, שכל דבר קטן שאנחנו עושים, הוא בעל כל ערך כל כך גדול, כן? כי הוא כמו תו קטן שהוא חלק מתזמורת כל כך גדולה. נכון שאת התזמורת הגדולה נשמע בפועל רק לעתיד לבוא, אבל היכולת של האמונה זה להפגיש אותנו עם הגודל, עם המתיקות, עם הגודל, עם האמת, ואז ללמד אותנו לשמוח ממש ביום, היום, היום. כי כל צעד קטן מכיל בתוכו את כל הגודל הזה. כל הגודל הזה לא יתקיים בלי כל צעד קטן. המסופר על הגאון מווילנה ש... באחרית ימיו, ככה ממש לפני מותו, היה לו זה ככה, זה בכי גדול, על כל רגע שאני יכול כאן להניח את נפשו של מישהו, או לתת כמה אגורות לצדקה, זה יותר משמח אותי מכל הגן עדן שמחכה לי עוד כמה רגעים בעולם הבא. כי הגן עדן שמחכה לי, הוא תוצאה של עשרות אגורות האלה שנתתי. אם אני מבין את זה, אז אני חוזר עכשיו לעשר אגורות, הגן עדן יחכה. כן, זה מה שהגאון מווילנה אמר. כן, זה יותר, אני לא אגור אותי, זה העולם הבא יגיע, אני רוצה עכשיו את ההזדמנות הזאת לשמח נפש של מישהו ולפעול טוב ועוד תפילה ועוד, זה עצמו מכיל בתוכו את כל הגן עדן הזה שהוא בעצם תוצאה של הפעולות הקטנות. אז אנחנו למדים דווקא בסופו של דבר, זה מין סיבוב כזה אל הרחוק כדי להגיע לקרוב ולשמח מאוד מאוד ביום, היום, היום, כן, השמחה הפשוטה והמאוד לא קטנה מכל דבר קטן שאנחנו עושים. אז נכון, יש לנו יום הזיכרון, או שבת, שזה מעין עולם הבא, שזה קצת צפייה עתידית, אבל היא אמורה להחזיר אותנו להיום יום ראשון בשבת, שני בשבת. כל יום הוא בונה משהו מהשבת, הוא מכיל משהו מהטוב הזה. בסדר? ועוד נעסוק בזה. טוב, אני מקווה איכשהו נקטע את זה יותר מדי, אבל בואו אני אגיד לכם בעל פה ככה, שאם יצא לנו לא יודע מה השבוע הבא, אבל זה רגע משהו ככה לקראת הסוף. בעצם מה המהר"ל? המהר"ל לקחנו את כל הסיבוב הזה כדי שנבין זה המשך למה שלמדנו שבוע שעבר, מהות האדם היא בנפש האלוקית שלו. ככל שנדע את זה, לא נאבד, לא נאבד את הכיוון, וממילא הוא אומר פה בסוף, מה מוציא לפועל את מהות האדם? אז זה ודאי, מה שאמרתם קודם. הוא אומר את זה מפורש בפסקה האחרונה, שזה, והם הם הפעולות האלוקיות והם מצוות התורה. זאת אומרת, המהר"ל כדי להבין מה זה תורה, הוא לא מתחיל להגיד לנו, התורה זה כל כך עליון ורומם קדוש, שזה נכון, אבל הוא לא רוצה להתחיל משם. הוא רוצה שנבין, האדם הוא משהו כל כך אלוקי ועליון, חייב להיות משהו שיחשוף אותו, משהו שיעזור לו לנגן את האלוקות הזאת, את העליונות הזאת. והדבר הזה קוראים לו תורה. זאת אומרת, אם לא היה תורה, צריך להמציא אותה. התורה היא החמצן שעוזר לאדם לחיות את האלוקי שבו. לחיות את האלוקי שבו לא באיזה נקודת זמן אחת. תרי"ג מצוות כנגד תרי"ג איברי האדם. לחיות את האלוקי שבו כמנגינת חיים. כמנגינת חיים שבכל יום ובכל אירוע ובכל חג יהיה לו תמיד את היכולת גם להתקיים וגם לעסוק בצדדים הגשמיים, אבל יהיה לו תמיד את היכולת לחיות את המנגינה האלוקית שלו כאדמיות, כאדמיות שיוצאת אל הפועל כל רגע ורגע במשך החיים. וממילא המצוות של התורה הם בשבילנו ממש תווי החיים, תווי החיים של הנפש האלוקית שלנו. בסדר? עד כאן? שנה טובה, תודה וחתימה טובה, עד השם, תודו התפילות ברצון.